שלום וברכה, האמת היא שלכבוד גדול הוא לי להיות שותף ליום הגדול הזה מסביב לאדם הגדול הזה, כלומר קשה למעט בסופרלטיבים. הייתי רוצה לדון עמכם קצת על המבט התורני, על האישיות של הרצל. כדי להבין בדיוק על מי מדובר, אני חושב שצריך להחזיר את זה למסגרת ההיסטורית, ואולי אפילו המטה-היסטורית של האיש. כשאנחנו מדברים על הרצל, אנחנו מדברים במילים, אפשר לומר, כמעט משיחיות, הוא הגואל האחרון של עם ישראל. והאמת היא שבעולם הדימויים, האומנות, מהתקופה של הרצל, היו הרבה מאוד ניסיונות להשוות בין הרצל לבין משה רבנו, כלומר, אני לא הראשון שדיבר על הדבר הזה, והדבר כמובן גם עורר זעם מובן אצל חלק מבעלי המסורת. והייתי רוצה קצת לערוך השוואה תנכית בין הדמות של משה בתור הגואל הראשון של עם ישראל, לבין מה שאנחנו ראינו בדורות האחרונים דרך התנועה ההרצליאנית. דבר ראשון מאוד מעניין הוא שבסופו של דבר איך להבין שהשגחה שלחה אדם כל כך רחוק לכאורה מהחוג הפנימי של היהדות, כדי לבצע את התוכנית של הנביאים. כן, הרי נביאי ישראל באו בשם אלוהי ישראל, בשם נותן התורה, ודיברו על זה שביום מן הימים, בזמן מן הזמנים, אנחנו נשוב מן הגלות אל ארץ ישראל. וכאשר הדבר הזה יצא אל הפועל, זה יצא אל הפועל דווקא את דרך אדם, שבית הגידול שלו, התרבותי, לא היה בית המדרש הפנימי. אבל אי אפשר שלא לשים לב לכך שזה בדיוק מה שקרה עם משה רבנו. משה רבנו בתור גואל ישראל, יש לו מסלול היסטורי אישי משלו, שונה משל אחיו. הוא גדל בבית פרעה. וכאן הייתי רוצה אולי להזכיר, כשמשה גדל בבית פרעה, הוא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, הוא יודע שהוא ילד עברי, שהוא גם אפילו יודע את זה שאביו, עמרם, הוא ראש שבט לוי, וששבט לוי הוא ראש שבטי ישראל באותם הימים. כך שמבחינת הולדתו, יש לו זכות לטעון בבוא הזמן לכתרו של מלך ישראל. הוא יכול לומר, הנה, אני נשלחתי, אני בעצם היורש של עמרם, אני המלך הבא. מצד שני, הוא גם יודע שהוא הבן המאומץ של פרעה, מלך מצרים. ושבתור שכזה, הוא עומד בבוא הזמן גם להחליף אותו בשלטון, ולהיות מלך מצרים הבא. כלומר, זה אדם שנמצא בצומת היסטורית מאוד מיוחדת של הצורך להחליט לאיזו היסטוריה אני שייך. וכאן אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, ויגדל משה ויצא אל אחיו. וכאן נחלקו רבותינו מי הם אחיו שמשה יצא אליהם. רבנו אברהם בן עזרא אומר, יצא אל אחיו המצריים. הרמב"ן אומר, יצא אל אחיו העבריים. כלומר, השאלה מה הייתה נקודת ההזדהות הבסיסית של משה? אפשר להגיד גם שאצל הרצל הייתה אותה בעיה. בראשית דרכו, אנחנו יודעים מיומניו, שהוא העלה על דעתו שאולי הפתרון של בעיית האנטישמיות תהיה, אני מבקש לו לקפוץ, התנצרות המונית. החרדים זוכרים לו את הדבר הזה. החרדים לא מוכנים לסלוח להרצל על זה שהייתה לו מחשבה של נצרות. האם כי צריך באמת לסייג את הדברים? באותה ימים התנצרות, זה היה כרטיס כניסה לתרבות האירופאית. זה לא היה משהו דתי או אמוני בשום פנים ואופן, זה היה טקס פורמלי. מכאן ואילך אדם יכול היה להמשיך את חייו ככל העולה על רוחו. אבל בכל זאת, מחשבה כזאת של התבוללות בתור פתרון הבעיה של האנטישמיות, הדבר הזה עלה על דעתו. ייתכן גם שאצל משה משהו מהסוג הזה עלה. כלומר, בתור מי שהוצב בעמדת ההשפעה של מלך מצרים הבא, אולי מחשבות כאלה עברו לו בראש, ויצא אליך. אם כן, שוב אנחנו חוזרים אל השאלה הגדולה, האם אחיו זה המצרים או אחיו זה העברים? נראה לי שמשה הלך לבדוק מי צודק. הלך לבדוק האם האמת כדעתו של רבי אברהם מבן עזרא, או שמה האמת כדעתו של הרמב"ן. וכאן כאן יש סצנה קצרה מאוד, התורה מקצרת מאוד, אבל היא אומרת את הכל בכמה מילים. וירא איש מצרי. המילה איש בעברית תנכית משמעותה אדם חשוב. יש אדם? אדם זה ככל האדם. איש זה אדם מיוחד. וירא איש מצרי, הוא רואה את כל מצרים בתור אישיות. כלומר, דרך המצרי הספציפי הזה, משה רואה את כל העם המצרי כולו. מכה איש עברי. הוא רואה גם בעברי, באיש העברי הזה, את כל עם ישראל כולו. ואז הוא מחליט שברגע שאיש מצרי מכה את דרייפוס, אז הוא מזדהה עם העברי. וירא איש מצרי מכה איש עברי, מאחיו. מאותה שעה הייתה הכרעה של משה, שמכאן ואילך הוא מזדהה עם העברי. השאלה שמיד עולה, האם זה נכון לומר שהנרדף המוכה הוא גם הצודק? כן, הרבה פעמים תנועות שחרור בהיסטוריה טענו שאוכלוסיות משועבדות ונרדפות, כשהם ישתחררו, יהוו דגם אידיאלי של חברה אידיאלית, חברת מופת וכדומה. זה לא תמיד עבד. ולכן כאשר משה כבר ביום השני יוצא, אחרי שהוא הקים את התנועה הציונית, ויהי ביום השני, ויהר שני אנשים עברים ניצים, הוא כבר נכנס לתוך הבעיות הפנימיות של העם היהודי. ואז פתאום הוא מגלה שאחד שונא את השני, שיש דלתורים, הליאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אחד הפירושים המדרשיים אומר, נודע הדבר, עכשיו אני מבין מדוע הם משועבדים. לפני כן חשבתי שעצם זה שהם מוכים, זה הופך אותם לאידאל האנושי העתידי. פתאום אני רואה שהם מדוכאים על ידי עלי האדמות, לפעמים זה אולי יותר טוב שהם יהיו מדוכאים. ולכן משה, מרוב ייאוש, אחרי שהוא התייאש גם ממצרים וגם מישראל, בורח למדיין. חושב אולי יש אפשרות אחרת, אולי אוגנדה, אני לא יודע, משהו. כן, הוא יוצא למדיין. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. הישיב פעמיים נאמר שהוא יושב. חזל אומרים, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווקו אלא על הבאר. כלומר, הייתה אולי מחשבה של משה להקים אומה חדשה. אומה חדשה שלא תהיה רשעה כמו המצרים, ולא תהיה מקולקלת במידותיה כמו העברים. הוא חשב אולי במשפחה של אברהם אבינו, מדיין סך הכל ומבני כתורה, אשתו של אברהם, אולי שמה אפשר להקים משהו, והוא הופך בסוף להיות רועה הצון של יתרו, כלומר תלמידו של המנהיג הרוחני של אותה התקופה, מנהיג מונותאיסטי, שמלמד את משה את אמונת אבותיו. ואז פתאום אנחנו רואים שבגיל 80 יש מראה הסנה המפורסם. וכאן במראה הסנה קורה דבר מאוד מיוחד. במראה הסנה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה משמעות הדבר? וכי לא ידענו שעם ישראל נמצא באותם הימים במצרים. אלא הכוונה, ראו, תדע לך שעמי זה לא מי שאתה חושב, זה לא המדיינים. עמי זה מי שנמצא במצרים. ואם אתה שואל את עצמך, אז מדוע העם הזה כל כך מקולקל במידותיו? הוא אומר, עוני עמי אשר במצרים. כלומר, הקלקול במידות, אין עני אלא בדעת, זה בגלל שהם במצרים. תוציא אותם ממצרים, תראה איזה עם סגולה יהיה כאן. ואז יש, אפשר לומר, משימה. ואתה לך ואשלחך אל פרעה, ואוצא את עמי ישראל ממצרים. השליחות של הגואל היא שליחות כפולה. יש לו מסר לאומות העולם, יש לו מסר לישראל. בואו נדייק את הדברים. אם הוא נשלח אל פרעה, סימן שמשה הוא עברי, כי הוא פונה מבחוץ אל פרעה. אם הוא נשלח אל בני ישראל, סימן שהוא מצרי, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, הוא צריך להיות חיצוני להם. ואז התגובה של משה בסנה היא, ויאמר משה אל השם, מי אנוכי? כלומר, תגיד לי מי אני, כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את ישראל ממצרים. זאת אומרת, יש איזשהו בעיה למשה לעמוד על הגבול בין שתי תרבויות. יש את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך הסתבך? למה הוא שלח לעולם גואל שבית הגידול שלו נמצא על הגבול בין שתי תרבויות? אני רוצה לתת על זה שתי תשובות, וזה יאיר לנו את העיניים גם בנושא הגואל האחרון, הרצל. הדבר המעניין הוא שהגאולה של עם ישראל היא גאולה גם לעולם כולו. יש מגמה אוניברסלית לגאולה הזאת. זה לא רק שחרור של עם מדוכא כמו שחרורם של עמים אחרים, אלא עם ישראל משתחרר על מנת להוות חברת מופת לאנושות כולה, בגלל שיש לו מסר לאנושות כולה. ולכן האנושות צריכה להיות שותפה לגאולתה. ומה שעושה מצרים, היא מספקת לעולם את הגואל. כמו כן גם, אחד מגדולי ההיסטוריונים במאה ה-20 אמר שהציונות היא מתנת אירופה לעם היהודי. זה בדיוק אותו דגם. כלומר, אנחנו מקימים את מדינת ישראל בשביל העולם כולו, ולכן העולם כולו צריך להיות זה שנותן את הכלים. והכלים הם כלים של, אפשר לומר, של מדעי המדינה. וכאן הנקודה השנייה, לא רק בגלל שהאומות צריכות להיות שותפות לגאולתם, הם מספקים את הגואל. יש פה משהו יותר עמוק. אנחנו יודעים הרי שלפני הרצל קמו תנועות שדיברו על שיבת ציון. כן, היו תנועת חובבי ציון המפורסמת, ודורשי ציון הקודמים, ומבשרי הציונות למיניהם. כלומר, אפשר לומר שהרצל בא על קרקע כבר מוכן. אבל מה ההבדל בין החזון של הרצל לבין החזון של כל מי שקדם לו? זה שהרצל דיבר על מדינה. לפני כן דיברו על גאולת קרקעות, דיברו על זה שיבוא מלך המשיח, או אפילו המקדש ירד מהשמיים. אבל הרעיון המדיני, הפוליטי ממש, הרעיון הזה הוא היה החידוש של הרצל. ונשאלת השאלה, מדוע לפניו לא חשבו על זה? והסיבה היא פשוטה מאוד. בית המדרש הקלאסי של היהדות איננו מסוגל להוליד דמות פוליטית, פוליטית מעשית פרקטית. אותו דבר, בני ישראל במצרים, כאשר היו משועבדים, יכלו לחלום על הרבה מאוד דברים. יכלו לדבר על גאולה שתבוא. יכלו לדבר על זה שאלוהי אבותם יחזיר אותם לארץ ישראל. אבל לא ידעו מה הם הכלים הפוליטיים המעשיים לאפשרות הזאת. לכן, כשהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, הוא שולח אדם שגדל במקום שבו לומדים פוליטיקה, הלא זה בית פרעה, ואחר כך מקום שבו לומדים רוחניות, זה מראה הצאן של יתרו, ורק אחר כך הוא שולח אותם לעם ישראל. וכאן אנחנו רואים דבר מוזר. הגואל הזה הוא גואל שיש לו קושי לדבר. אחד הטיעונים של משה בסנה, זה שהוא לא יכול לדבר, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. וגם פה נחלקו חכמי ישראל בשאלה, מה היה הטיב של כבדות הפה של משה? האם משה היה מגמגם? האם משה היה בעל מום בלשונו? יש אפשרות לומר את זה. אבל רבים מענו לקבל את האפשרות הזאת, והסבירו שלמשה יש קושי לדבר, בגלל שהוא לא יודע באיזו שפה לדבר. משה מגיע אל עם ישראל, והוא מדבר במבטא מצרי. יש לנו עיתונאי מווינה, מגיע אל עם ישראל, והוא מדבר גרמנית או צרפתית. ואיך אפשר לבוא אל אוכלוסייה, שהוא קצת זר לה, כי הרי כבר 80 שנה הוא לא בקשר איתם, ולומר להם בשפה של תרבות כללית את המסר של מסורת אבותיהם? יש פה איזושהי סתירה פנימית. זה כבדות הלשון של משה, גם מול פרעה וגם מול אחיו. הוא עוד לא יודע באיזו שפה מדברים. ולכן הייתה מחשבה של משה, שאולי כדאי לשלוח מישהו אחר, מישהו שגדל בפנים. ולכן, במעמד הסנה, עם כל האיסוסים של משה, האם לצאת לאותה השליחות, בסופו של דבר אומר, ויאמר משה אל השם בי אדוני, שלחנה, ביד תשלח. רש"י שם, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא התכוון? הוא התכוון לאחיו, אהרון. אהרון הכהן, שאז היה רק לוי. אהרון הלוי ישב בארץ מצרים כל אותם שנים שמשה היה מחוץ למצרים, או שהיה מחוץ לשיעבוד, שהיה בבית פרעה. אהרון נשאר עם אחיו, ולפי המסורת גם היה נביא, מובא בספר שמואל, הנגלו נגלתי אל בית אביך בארץ מצרים. כלומר, אהרון בתור נביא, זקן, שיושב עם העם, והוא מעודד אותם כל יום ויום, והוא מדבר בשפה, אפשר לומר, התורנית או הרוחנית, הדתית שלהם, אולי הוא מתאים יותר להיות גואלם של ישראל. ולכן כשמשה אומר, שלח נא ביד תשלח, הוא אומר, תשלח מישהו שהזקן שלו זה זקן של רב, מנהיג דתי קלאסי. וכאן יש לנו הפתעה גדולה מאוד בכתוב. ויחר אף השם במשה. ביטוי חריף מאוד. הרמב״ם אומר שלא מצאנו חרון אף אצל אלוהים, אלא בנוגע לעבודה זרה בלבד. כאילו שמשה אומר דבר נורא, כשהוא מציע שרב יהיה הגואל. ואז נאמר כך, ויחר אף השם במשה ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי. כלומר, הרב מהגטו, אני מכיר אותו. ידעתי כי דבר ידבר הוא. כלומר, מה שהוא יודע זה רק לדבר. המנהיגים הדתיים כבר עשרות שנים במצרים אומרים, אל תדאגו, אלוהים עוד יוציא אותנו מפה. אל תדאגו, יבוא משיח. אל תדאגו, יבוא גואל. אל תדאגו, יבוא יום שאנחנו נחזור לארץ כנען. מה אומר אלוהים? דבר, ידבר. זה מה שהוא יודע. אז אתה רוצה שאני אשלח אחד כזה? אני רוצה לשלוח אחד כמוך. אחד שיש לו ניסיון במדעי המדינה, בתרבות הכללית, שיודע לדבר בשפה של מצרים, ומתוך כך גם ידע לדבר בשפה של ישראל, ולהעניק ממד אוניברסלי גם. לגאולה שאותה הוא מתכנן. ואז יש המשך לפסוק מאוד תמוה. הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, מה שאומר, זה אומר שאצל משה הייתה איזה דאגה. אולי כשאהרון ישמע שמשה הוא הגואל, משה שגדל באווירה רוחנית ודתית שונה לגמרי מעם ישראל, אולי הוא לא ישמח. יש לו דאגה שמא הממסד הרבני לא יקבל אותו באהבה. אז כשהוא אומר לו, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, זה סימן שזה מה שהטריד את משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תדאג, אתה יכול ללכת. אתה יכול ללכת כי בין הרבנים יש אחד, הרב קוק. הוא חושב שזה בסדר שאתה כהרצל, יוצא לגאול את ישראל. ומכאן ואילך, השליחות יכלה להתבצע. יש אפילו קווי דמיון מאוד מוזרים. יש טוענים על משה, יש טוענים על הרצל. איך ייתכן שהמנהיג של עם ישראל, שמביא אותם חזרה לארץ, לא מל את בנו? זה אומנם נכון שזה היה בתקופה שבה הרצל עוד לא היה ציוני. כשכבר הבן שלו גדל, אז כבר זה לא היה מעשי כל כך לבצע את המהלך הזה. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים פה מנהיג גדול, שבנו לא נימול. ואי אפשר לא לשים לב לכך שגם התורה מספרת את אותו דבר על משה. שבדרך לארץ מצרים, משה נמצא בסכנת נפשות, והיא בדרך במלון, ויפגשהו השם ויבקש המיתו. ומתברר בסוף שהסכנה, סכנת המוות שהייתה למשה, הייתה העובדה שבנו לא היה מהול, עד שציפורה, אשתו המדיינית, היא זו שהבינה את העניין, מלה את הבן, ומשה יצא מכלל סכנה. איך שלא נסביר את הסיפור הזה שבוודאי יש לו עומק מיסטי ורוחני וקדושתי מאוד גדול. אבל בכל זאת, אי אפשר לא לשים לב לזה שהגואל לא מעל את בנו. תהיינה הסיבות אשר תהיינה, היו לו סיבות טובות מן הסתם למשה לא למול את בנו. אבל זאת היא עובדה והתורה ראתה לנכון לספר לנו את זה. אולי כדי שנדע שבבוא הזמן, כאשר יבוא הגואל האחרון ותהיה לנו טענה כזאת עליו, נוכל להסתמך על התקדים של משה שלא מעל את בנו. זה לא שאני בעד שימולו ילדים יהודים, כן, שיהיה ברור, שלא יהיה פה ספק. יש גם אצל חז"ל ביטויים מעניינים על משיח שגדל ברומא. כן, מסביר המהר"ל מפראג, מכיוון שמלכות המשיח, כלומר היסוד הפוליטי המדיני של עם ישראל, זאת חזרה אל הזירה הבינלאומית, אנחנו צריכים שותפות של המעצמה הגדולה של אותם הימים, בימי חז"ל זה היה רומא, כלומר המעצמות צריכות להיות שותפות למאורע. אגב, את זה הבין טוב מאוד הרצל, כשהוא הבין שכדי להקים מדינה ליהודים צריך את ההסכמה של המעצמות כולן, ולכן הוא פנה גם אל מעצמות לכאורה שלא היו שייכות לעניין. בריטניה של ימי הרצל לא שלטה בארץ ישראל, גם גרמניה, כשהוא פנה אל הקיסר הגרמני, הגרמנים לא הייתה להם אחיזה בארץ ישראל, ולא רק לסולטן הוא פנה, אבל הוא פנה גם אפילו לצאר. כלומר, יש מחשבה שהמאורע של שיבת ציון הוא מאורע בעל משמעות אוניברסלית, קוסמופוליטית ממש. ולכן, יש כאן איזה שיעור גדול שנתנה לנו התורה, כיצד מתבצעת גאולת ישראל. אני רוצה להביא כאן עוד דימוי מעניין. אנחנו מוצאים בתורה עוד אישיות שהתפתתה לרעיון של ההתבוללות, וזה יוסף הצדיק. אנחנו רואים שיוסף יורד למצרים, כשהוא נמכר על ידי אחיו, והוא מנותק מן המשפחה שנותרה בארץ ישראל. והוא מצליח במצרים, הופך להיות כמעט למלך מצרים, משנה את הכלכלה המצרית, מציל את העם המצרי מרעב, וכנראה גם חשב שהזירה שבה יש לו ייעוד, שהזירה של הגשמת התוכנית של האבות עבורו, זאת תהיה האומה המצרית. והיו לו הרבה מחשבות, הוא אפילו חשב דרך הכלכלה להביא את המצרים לעלייה מוסרית. גם חז"ל מציינים מתוך הדיון בפסוקים שאומל את כל העם המצרי, באמת ברית המילה הייתה נהוגה במצרים, והמפגש שלו עם אחיו, בעצם אפשר להבין שזה היה מפנה, זה היה איזשהו חידוש, פתאום הוא מגלה שהוא צריך לחזור אל המשפחה. ואז כנראה מתברר משהו מעניין, שהמצרים כבר לא מאירים לו פנים. הוא חש את ראשיתה של האנטישמיות המצרית. ואז יש לו ביטוי, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. כלומר, יש לנו פה אדם שהגיע למדרגה של עמדה פוליטית גבוהה מאוד, והאדם הזה רואה באיזשהו שלב את הכישלון של הניסיון של ההשתלבות בתרבות הכללית. ואז הוא מבקש להיות שותף, לא הוא עצמו, אלא עצמותיו לפחות, שיועלו לקבר בארץ ישראל. תביאו את עצמותיי להר הרצל. כך שאפשר לומר שגם דרך הדמות של יוסף וגם דרך הדמות של משה, אנחנו לומדים מהו האופי של הגאולה. מהו מעמדו של הרצל מבחינת ההגדרה ההלכתית? יכול שזה לא מעניין את כולם, אבל זה עשוי בהחלט לעניין הרבה אנשים. האם הרצל הוא בעל תשובה? האם הרצל הוא מתבולל? האם הרצל הוא רשע? או האם הרצל הוא צדיק? יש מעמד מאוד מיוחד שבהלכה למי שנקרא תינוק שנשבע בין האומות. כלומר, אדם שגדל בלי לדעת את זהותו, או לפחות בלי לדעת את מחויבותו למסורת, הוא גדל כגוי. אבל בבוא הזמן הוא גם מגלה את זהותו היהודית. אז ההלכה אומרת, שואלת האם הוא צריך לחפר על העבירות שהוא עבר בשעה שהוא חשב שהוא גוי, או לפחות שיתנהג כגוי, והתשובה היא שלא, זה אדם הזה פטור מן המצוות. ניתן לומר בהחלט על הרצל שהוא גדר של תינוק שנשבע בין האומות, וזה העתק מעניין של התינוק הקדום שנשבע בין האומות, התינוק משה, שגם הוא נשבע בין האומות וגדל שם. אבל אני רוצה להוסיף שהרצל לא רק שהוא תינוק שנשבע, יש לו גם מעמד של בעל תשובה. הרי כאן אני רוצה להסביר מהי תשובה. תשובה היא תמיד ביחס לחטא. אם החטא שלי הוא שאני הייתי גנב, אז התשובה שלי זה כשאני מפסיק לגנוב, ועד הרבה אני גומל חסדים. אם החטא שלי הוא שאני חיללתי שבת, אז התשובה שלי זה לשמור שבת. אבל אם החטא שלי היה המחשבה של התבוללות, ואני חזרתי מזה, אז אני בעל תשובה. הרצל הוא בעל תשובה ביחס למחשבה הזאת. ולכן כאן חל האיסור המפורסם בדברי חז"ל, שיש איסור מן התורה להזכיר לבעל תשובה מאיכן הוא בא, מה היו עוונותיו. אלא אדרבה, צריך בכלל להעלים את הדבר הזה. מי שמזכיר את זה, שהרצל בגלל שבצעירותו חשב על התבוללות, בגלל זה זה פוסל את התנועה הציונית, חוטא נגד הציווי של חז"ל, שאמרו שאסור להזכיר לבעל תשובה את עוונותיו הקודמים. יש לגבי בית גידולו של הרצל, יש עוד משהו. מבחינה משפחתית, הרצל הוא נצר למשפחה של יהודים מספרד, משפחה ספרדית, מקורותיה בטורקיה, אצל חכמי טורקיה, המשפחה שלו הייתה קשורה לרב יהודה אלקלאי בסרייבו. האם הספרדיות של הרצל מסבירה במידה מסוימת גם את הייעוד שלו? ייתכן מאוד שכן, ואני גם רוצה להזכיר משהו שקרה כמה מאות שנים לפני הרצל, בזמנו של דון יוסף נשיא. דון יוסף נשיא אף הוא יהודי מהנושא ספרד, שעולה לגדולה בתור ראש הממשלה של הסולטן הטורקי באותם הימים, וחולם חלום לבנות מדינה יהודית בטבריה, הוא ודודתו דונה גרציה, ומתחילים לבנות את ההתחלה של המדינה היהודית המתוכננת. זה נכשל. וכיוון שהוא היה בראש המדינה הטורקית, אז הוא גם ניהל, אפשר לומר, מלחמות עבור העם היהודי בתפוצותיו, כאשר נידונו למוות יהודים באנקונה בגלל עלילת דם, אנקונה הייתה שייכת לאפיפיור, אז ציווה דון יוסף ששום אונייה טורקית לא תעגון יותר באנקונה. הוא עשה בעצם חרם כלכלי. והוא גם ביקש מן הרבנים לחתום על חרם כלכלי נגד אנקונה. הרבנים הספרדים הסכימו, הרבנים האשכנזים אמרו שהדבר הזה מסוכן והוא מעורר אנטישמיות. כך שייתכן מאוד שהחוט של הלאומיות הפוליטית שניתק בגלל הצרות אצל האשכנזים, נשאר עדיין באיזשהו מקום חי בלב של היהודים הספרדים, וזה מסביר גם משהו על בית גידולו של הרצל. רק רוצה אולי להזכיר, גם אם כבר אנחנו מדברים על מסורת היהדות ביחס לציונות, היו ויש עדיין מתנגדים למהלך הציוני. והדבר הזה נובע משתי הנמקות שונות בתכלית. ההנמקה האחת אומרת שאסור להביא גאולה בידי אדם. זאת העמדה למשל של הרבי מסאטמר וכדומה. ויש עמדה אחרת שאומרת, לא, אפשר להביא גאולה בידי אדם, אבל לא על ידי חילוני. על זה ניתן לומר שהקדוש ברוך הוא החליט לא כדברי אלה ולא כדברי אלה. כן, הרי בסופו של דבר גאולה נעשית. ועל זה אומר הנביא ישעיהו, האומר לכורש משיחי הוא יבנה את ביתי. אפילו מלך לא יהודי, עובד אלילים, נקרא על ידי הנביא ישעיהו משיח. כלומר, ריבונו של עולם עושה את שליחותו בכל. ובוודאי מאז המחקרים של יצחק וייס לאחרונה, והספר הרצל קריאה חדשה, אנחנו כבר מבינים שהמרקם היהודי של הנפש של הרצל לא היה של מה בכך, הוא היה מלא בחזיונות של השתוקקות לעם ישראל העצמאי בארצו, אפילו דיבר על בית המקדש באלטנוילנד, לא שכחו את הדבר הזה. כלומר שהרצל היה לו כבר, ברגע שהוא החליט להקים את התנועה הציונית, נכנס למהלך של התייהדות בכל מלוא מובן המילה. אני רק רוצה להזכיר שכשהוא עלה לתורה בבית הכנסת בפריס לויקטואר, הוא כתב אחר כך ביומנו שהייתה לו התרגשות יותר גדולה מאשר ההתרגשות שהייתה לו בנאומו בקונגרס הציוני הראשון. אולי נוסיף עוד נקודה חשובה, והיא המעמד של הגואל מבחינתה של היהדות. תמיד הגואל נקרא משיח, אבל זה לא בדיוק כך. המסורת, המדרשית וגם הקבלית מדברת על שני סוגי משיחיות. אחת הנקראת משיח בן יוסף, השנייה נקראת משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא המקווה, הוא אותו מלך קדוש וצדיק שיעיר לעולם כולו, אבל קודם לו מהלך שהמסורת מכנה אותו משיח בן יוסף. כלומר, המהלך של בניין האומה מהבחינה החומרית, הכלכלית והפוליטית. ואת זה בדיוק עשה הרצל. בזמנו כשהרב קוק הספיד את הרצל חודש אחרי פטירתו ביפו, הוא אמר מי שנוכל להחשיב אותו כעקב למשיח בן יוסף. עקב הכוונה, החלק התחתון, הראשוני, הפשוט, אבל מזה זה מתחיל. וצריך לדעת לזהות התחלות. גם בימי זכריה הנביא, כשהתחיל בית שני, מי שהיה רואה את הבית השני באותם הימים היה ממש מתאכזב. זה היה נראה כמו צריף משופר. והיו זקנים שהכירו עוד את תפארתו של הבית הראשון, כאשר ראו את הצריף הזה, התחילו לבכות. ועליהם אומר הנביא, מי בז ליום קטנות? כלומר, אתם רואים את הקטנות של ההתחלה, ואז אתם בזים לדבר הזה. ועל זה אומר התלמוד במסכת סוטה, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מה, צדיקים לא מאמינים? כן, הצדיקים מאמינים. מאמינים בקדוש ברוך הוא דרך התורה. אבל יש עוד אמונה שצריכה להיות. צריך להאמין בקדוש ברוך הוא דרך ההיסטוריה. וזאת הייתה השליחות המיוחדת של הרצל, לגלות לנו את השליחות של הקדוש ברוך הוא דרך ההיסטוריה הכללית שפועלת לאו דווקא מתוך בית המדרש. רק רוצה לספר שאומנם היום השנה לפטירתו של הרצל זה כף בתמוז, אבל יום הולדתו זה י' באייר, יום הרצל לפי החוק של הכנסת, והוא משום מה תואם לפי ההתאמות של המקובלים לספירת נצח שבנצח. נצח שבנצח זה לפי הקבלה גם מידתו של משה רבנו, כך שאנחנו רואים שהמעגל נסגר מגואל ראשון לגואל אחרון. תודה רבה לך.